שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים את פרשת שמויס, ובתחילת הפרשה אנחנו לומדים על הסוגיה של המיילדויס או אביויס. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה מרתקת, לא נוגעת ברוך השם בנסיבות נורמליות כל כך הלוך על המייסה, אבל אני בכל זאת אשתף את הציבור עם שאלות קשות וכאובות שאנחנו כפוסקים צריכים לפעמים להידרש ולעסוק בהם. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה דין עובר, הריגת עובר, מה האיסור, ובעיקר אנחנו עוסקים בדיני עובר בשלושה תחומים. המצווה להציל עובר, האיסור להרוג או להפסיק היריון, והאם מותר לחלל שבס כדי להציל עובר, וכפי שנראה שלושת הסוגיות ממקום אחד הם יוצאים, למקום אחד הם הולכים, והתעליה. מה זה קשור לפרשס השבוע? ויאמר מלך מצרים למיילדס ובעברייס, אשר שמו אחס שפרו, ושמו אחס פורו, ויאמר, ביילד חמס ובעברייס, וראיסן עלו אבניים, אם בין הוא, ועמיתן אויסוי, ואם בס היא, וחויו. אז מלך מצרים ציווה למיילדויס להמית חז וחלילה את כל הבנים וראיתם על האבניים. ויש מחלוקת לשונים, מי היו המיילדויס ובעברייס, כותב רשי. ורשי הוא ראש המדבר בכל מוקוים, וכל האחרונים וכל האחרונים נמשכים אחרי דברי רשי. רשי מפרש, המיילדויס ובעברייס היו יוכבד ומרים, שתי צדיקות, והקדוש ברוך הוא עשה להם בתים במסחירות ומרים. בזכות מסירות נפש שלהם. אבל בספר מוישב זה כן המעלה תוארה, דברי תוארה של בעלי התויסס, יש שיטה שמדובר במצריויס, בנוכריות. מה הכוונה למיילדס ובעברייס? המיילדס של העבריות. היולדות היו עבריות, ושתי נשים מצריות היו ממונות לילד את העבריות, וזה הכוונה למיילדס ובעברייס. אבל כפי שאמרתי, רשי הוא ראש המדבר מכל מוקרים, וכך נטו כולם בעקבותיו. המרשו, במסכת סנדן דף נון זיין, במסכת סנדן נון זיין יש מחלוקת וגמור. אם גויים נהרגים על העוברים או לא, רבי שמואל אומר שגויים נהרגים על העוברים, וזה הכוונת הפוסק, שופך דם הו אודם באודם, דומה ישופך, איזה אודם שהוא באדם, איזה אדם שהוא בתוך אדם אחר, הו אודם באודם, זה עובר, גויים נהרגים על העוברים. אומר המשו, פרו ידע את הדין הזה, שעקם נהרוג על העוברים, ולכן הוא ציווה דווקא למיילדס ובעברייס, כי הוא ידע שמיילדס ובעברייס אינם מצוות על העוברים, ולכן הוא דווקא דרש מהם, להרוג את העוברים. לפי פרש המשו, אז פרוי ידע גמורה, אבל תויסס הוא לא, עוד לא הגיע, את התויסס הוא לא ידע, כי התויסס כותבים להדיה פעמיים משס. שם במקור הסוגיה, סנהדן דף נון תסומד א', ועוד פעם בחולן דף למד ג', אף על פי שיסור לא נהרגים על העוברים, אבל מדובר באיסור. ומשמע מדבר תויסס, מדובר באיסור דיורייסה. אז פרוי ידע שגויים נהרגים על העוברים, וישוע לא נהרגים, כנראה שהוא עוד לא הגיע לתוספות. הוא כמו ילד בכיתה ה' שמתחיל ללמוד גמורה, אבל לתוספות הוא עוד לא הגיע. או שמה, פרי היה בוקי כל כך גדול, והוא זכה שישתיר בתויסס, הוא בנידלף, ממדלד ומדלף כותבים בתויסס, שהוא מותר להרוג עובר, ואין בזה איסור דיורייתא, כך משמע מפשטס דברי התויסס, עוד נגיע לזה בהמשך השיעור. כך כותב רבנו המהרשו, ובדרך פלפול אני הוספתי במנחס אושו, חומש שמויס, במהדורה ישנה, אני מקווה שבקרוב תצא המהדורה החדשה, בינתיים יצא לאור במהדורה החדשה רק חומש ברשס, ושאר ארבעת החומשים עדיין מחכים, אבל כתבתי בדרך פלפול, הרמב״ם כותב בהלכס רויצח, ישראל ששלח גוי להרוג את חברו פטור משום שאין שליח לדבר עבירה. אבל גוי ששולח שליח להרוג אדם חייב מיסס בייסדן. מקור ההלכה הזו במדרש רבה. אין לזה מקור לא בבבלי, לא בירושלמי. יש הלכות מסוימות שהרמב״ם הוציא מן המדרש. ובמדרש רבה, על הפסוק שויפך דם האודם באודם דומה ישפך, דרשו חזל בדרך הזו. שויפך דם האודם על ידי אדם. הוא שלח שליח להרוג אדם, דומו ישפך. גויים חייבים גם כאשר הביאו לאיבוד נפש על ידי שליח. אז פארו יעשה פלפול ממה נפשך. מי שעושה שליח להרוג עובר, ממה נפשך לא יכול להיות חייב, כי שתי הלכות האלה נלמדו מאותו פסוק. שויפך דם הוא אודם באודם דומה ישופך. אז פארו היה למדן גדול. שמה היה לו יועץ לענייני חרדים. כל פוליטיקאי היום יש לו יועץ לענייני חרדים. אז כנראה שפארו היה לו יועץ לענייני חרדים, והיועץ הזה היה השתיק הלמדן, קצת למדן, והוא אמר לו, אם אתה שולח שליח להרוג עובר, המיילדס הוא עברי, אז ממון השך אתה לא יכול להיות חייב, משום שאם אנחנו דורשים, כמו הגמורה בסנהדרין, שויפך דם האודם באודם, דומה ישפך, איזה אדם שהוא בתוך אדם אחר לעוברים, אז אין לנו מקור שהוא חייב על ידי שליח. אם אנחנו דורשים את הפסוק כמו במדרש, שופך דם האדם על ידי אדם אחר חייב, אז אין לנו מקור לחייב על העוברים, אז ממה נפשך אין חיוב על העוברים. אז עד כאן עסקנו בדרכי הפלפול. יותר מסתבר שפרי לא היה למדן, הוא לא ידע לא את התויסס בנידה ולא את התויסס בסנהדרין ובחולין ולא את דברי הגמורה, ובוודאי לא את הרמב״ם בהלכות רוצח. פרה גזר מה שגזר ברשעות שלו להרוג את הבנים הזכרים, ויוכבד ומיריה מסרו את נפשם להצילם. אז אנחנו עכשיו נכנסים לדון בעומק הדין. מה דין עובר? המקור החשוב ביותר זה משנה בפרק ז' ממסכת הולויס, משנה שהביאו חזל בסנהדרין דף עין בייז עמוד בייז. אישה המתקשה בלידתה, המכה של הילד, מחתכן הסברד איברים איברים. האם מסתכנת בלידתה, חייה בסכנה. חותכים את הולד שבתוך מאיה, איברים אווירים כדי להציל את האם. יצא ראשו, אין נוגעין בו. כי כל עוד מדובר בעובר, הורגים את העובר כדי להציל את האם. ברגע שהעובר הוציא את ראשו, הוא ילוד, אין דוחים נפש מפני נפש. מעמדו של התינוק כמעמדו של האם, ואין דוחים נפש מפני נפש ומשאירים לקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא ישמור ויציל. אין לנו רשות להרוג תינוק בן יומו, תינוק שזה אתה הוציא ראשו לאוויר העולם, אבל הוא אדם חי לכל דין, הרוג אותו חייב מיסס בייסדן, ולכן אין דוחים נפש מפני נפש. אבל כל עוד לא הוציא ראשו, הוא עובר, מחתכין אותו איבורם איבורם, כדי להציל את האם. ורשי מסביר סנהדרין עין בייז עמוד בייז, עובר איננו נפש, ולכן דוחים את החיים שלו, כדי להציל את האם. אם עובר איננו נפש, האם מותר להרוג את העובר? תוספות פעמיים בשעס, חונן למד ג' סנהדרין דף נון תס עמוד א', תוספות כותבים. הגמרא אומרת מי יקמידה? מי יקמידה דלישראל שורי ולבנויח אסור? לא יכול להיות שיש דבר שאסור לבנויח ומותר לישראל. אנחנו מצווים יותר מצוות מהם. אנחנו יותר קרובים לקודש ברוך הוא מהם. לא ייתכן שיש דבר שנעשה לגוי ומותר ליהודי. לגויים יש שבע מצוות ולנו יש תרי"ג. מי יקמידה דלישראל שורי ולגויים אסור? שואלים את היסוס, עובר? גוי נהרג על העובר? מכאן אומרים את תוספות, גם ישראל אסור לו להרוג עובר. יש דברים שגוי חייב מיס וישראל לא חייב מיס, אבל חייב להיות שיש איסור גם על ישראל. ומשמע שמדובר באיסור דאורייתא, אחרת נחזור ונשאל, מי יקמידה מן התורה שאסור לגוי ומותר ליהודי? אבל תוספות סדרו דבריהם. ובנידה ממדרד ומדרף נוקטים התויסה שמותר להרוג עובר. יש מן האחרונים שכתבו, אני חושב גם חבס יור בסמן המדרף, יש מן האחרונים שכתבו שלא ייתכן לפרש את דברי התויסה שמותר להרוג עובר, אלא כוונתם פטור. אין חיוב, אבל יש איסור. ולפי זה אין סתירה בין דברי התויסה בחולין ובסנהדרין שמחמירים, ובנידה שכתוב מותר, אבל בכל זאת, בלשון התוספות כתוב מותר, וקשה לומר שמותר הכוונה שפטור, אף על פי שלכוי למש מכך בהמשך התוספות, אבל אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה. אם עובר איננו נפש, כפי שכותב רש"י סנהדרין, עין בייז עמוד בייז, ומן הטעם הזה, הורגים את העובר כדי להציל את האם, מה איסור יש בהריגת עובר? אנחנו נאמר בדקות הקרובות שבע גישות שונות. שבעה דרכים. ואנחנו מחמירים את דעת המחמירים לדעת המקילים. שני גאוני דווינסק. דווינסק הייתה עיירה לא גדולה, והיא זכתה בתקופה שלפני השואה, ששכנו בה שני גדולי עולם, שני גדולי הדור, רב מאיר שמחה ורב יושע רוזן, הרוגצ'ובר והאור שמח. ובסוגיה הזו, שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שוב הצופנס בני אחר הקלף סמנון טס, דעת הצופנס בני אחר שמדובר באיסור רצח ממש, איסור חמור ביותר של איבוד נפשות. אמנם הצופנס בני אחר כותב את הדברים כבדרך אגב ולא כהלכה פסוקה, אבל כך הוא כותב. משך חוכמו, פרשס ויקר, על הפסוק מקה אודום יומס, אומר משך חוכמו, עובר זה לא נפש, עובר זה לא איש, אבל עובר מוגדר כאדם. והפסוק הזה מכה אדם יומת, יומת הכוונה למיסה בידי שמיים, מרבה גם עובר. עובר איננו איש, איננו נפש, אבל הוא אדם. מכה אדם יומס, למיסה בידי שמיים, כך כותב רמי השמחה. עוד פעם, משך חוכמה זה לא ספר של פסקי הלכה, ספר של פרשנות, פירושי המקראות. אבל בכל זאת יש משקל, יש משקל בדבריהם של הצופנס פניח ורמי השמחה. מי שמחמיר עד למאוד בהפסקת הריון, בהריגת עובר, זה מוישה, באיגרס מוישה. חוש משפט חלק בייז, יש ארבע תשובות. סמך תת עין, עין א' עמד בייז. תשובות אלה רמי שכותב את דעתו, שהריגת עובר זה איסור חמור ביותר, ואין להתיר אלא במוקם פיקוח נפש, כאשר חייה של האם בסכנה. אז אלה מקורות שמחמירים ביותר, ולשיטתם מדובר באיסור של איבד נפושיס, אלא אין דינו מסור לבייסדין. אבל צריך להדגיש, זה לא רק שאין דינו מסור לבייסדין, עובדה שחיי עובר נדחה, כדי להציל את חיי האם. משמע שבכל זאת, אין איסור הריגת עובר, כמו איסור הריגת בר קיימא אדם. בהמשך השיעור אנחנו נעסוק בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהטעם שהורגים את העובר כדי להציל את האם, זה משום שהוא רוידף. עוד מעט נגיע לדברי הרמב״ם. אז השיטה הראשונה שכבר אמרנו, איסור הריגת עובר זה איבוד נפשות. שיטה שנייה, ספר מזרוחי. מזרוחי זה ספר נפלא על רש"י, רש"י על תורת מוישה, פרשס משפטים. המזרוחי אומר שכל הסיבה שישוע לא נהרג על העוברים, זה משום שספק נפשות לכולה. אולי הוא נפל, אולי הוא איננו בר קיימא. אבל בגויים לא תולים בנפל, כך פירש המזרוחי. גם לפי פירושו של המזרוחי, מדובר באיסור חמור ביותר, מדובר בהריגה. כל הסיבה שהוא פטור מאוינש בייזן זה רק מצד הספק, אולי הוא לא בר קיימא. עוד פעם, המזרוחי זה לא ספר פסקי הלכה, כך אומר פשט ברש"י, אבל הדברים רחוקים ביותר, כי לפי זה מחלוקת רבי יוחנן ושלוקש. אף על פי שהמזרוחי אומר הסרו הספק, לכל זה מעבר לסרו הספק, זה ספק איסור. משום שלעולם לא יוכל להתברר אחרי שנהרג עובר, איך נוכל לדעת אם היה בר קיימא או לא בר קיימא. בכל אופן, כך כותב המזרוחי. יש אחרונים שסבורים, והשיטה הזו מופיעה לראשונה בחבס יורס מלמד א'. חבס יורס מלמד א', אחד המקורות החשובים ביותר בענייני הפסקת הריון, והוא דן בשאלה של אשת איש שנכנסה להיריון והתינוק הוא ממזר והיא חוזרת בתשובה האם מותר להפיל את העובר, והוא כותב שם כמה חידושים. אבל תוך כדי הדברים הוא כותב שאיסור של הפלה, של עריקת עובר, זה מצד היצוע זרע לבטולה. הוא כותב קל וחומר על הדבורים, אם אסור להוציא זרע לבטלה, קל וחומר שאסור להפיל עובר. כך כותב החבזיון. יש מעין סתירה פנימית בתוך התשובה, כי מצד שני הוא מיקל תוך 40 יום, והתבסס על הגמור שמופיע בכמה מקומות, שעד 40 יום העובר הוא מיה בעלמה, כך כתוב בנידד הפלמד הבדלה, וגם ביבומס ועוד מקומות בשעס. אומר החבזיון, עובר עד 40 יום זה מיה בעלמה, ולכן אין איסור עובר, להפסיק את ההיריון לפני 40 יום, אבל אם זה מצד הצור זרע לבטולה, עובר תוך 40 יום זה ודאי לא פחות מאשר זרע בעלמה, ואף על פי כן זה אסור. משמע מכאן שחבסיור מציע אפשרות כזאת בדרך קל וחומר, אבל אין שם דברים מוחלטים. אבל מאידך גם ההיתר לפני 40 יום הוא לא כותב בדרך מוחלטת, אלא בהאור בעלמה. הוא אפילו מפליג לומר, יכול להיות שאין איסור תוך 3 חודשים, כי בכמה מקומות בשעס כתוב שהכרת העובר זה רק בסוף גימל חדושים. השיטה הזו שתוך גימל חדושים יכול להיות שאין איסור, מופיע גם בשעס, כתוב בספרי הסודה, חלק ד', סימן ז', אות ה'. אבל זו הפלגה יתרה, כולה יתרה. אבל המון אחרונים מקילים לפני 40 יום, כפי שנראה בהמשך השיעור. מכל מקום, כדברי חבסיור כותב רב בורך פרנקל, אותו גאון עצום, בעל ברוך טעם, שלוש התשובות הטרס חכומם, אבן העזר סימן א', הוא מביא את החבסיור והולך בעקבותיו. ספר זכוסו דאברהם, ספר דברי תורה של רב אברהם מצ'כנוב. רב אברהם מצ'כנוב היה מגדולי הדור. הדברי חיים כותב שהוא אחד מגדולי הדור המובהקים בצד חידוש ההרים, הצמח צדק. בכל אופן, אלה שלושת הגדולים, חבסיור, הטרס חכומים, רב אברהם הלמד צ'כנוב, ספורים, איסור הריגת עובר, זה כמו היצוע זרע לבטולה. נוי דביודו חושב ישבות, מדור תניונו, סמן נונטס. כדבריו, תשובס בייס שלוימו, רב שלוימה דרמר, שהיה מגדוי לגליציה, חוי שמש פה תקופה למד בייס, הם סבורים. האיסור של הריגת עובר, מקורו, טעמו ועניינו, מי איקה מידה. מעניין. רב אלחונן בקויבת שמויס, חלק בייס של הקויבת שיעורים יש חלק, קויבת שמויס, שלא רב אלחונן כתב, אלה תלמידיו, עוד חוב גמל, מובא בשם רב אלחונן, באמת חקירה. כשאמרו חז"ל מי כמידי, איך, האם יכול להיות של יסוד שור אבל לגוי אסור, האם זה סימן או סיבה? זה דין או אסמכתה? כאשר חז"ל אומרים, לא ייתכן דבר שמותר ליהודי ואסור לגוי, האם הם מתכוונים לומר בהכרח שגם ליהודי זה אסור? תחפש למה. חז"ל לא קובעים למה זה אסור, אבל חייב להיות אסור. לא יכול להיות שליהודי מותר, אבל לגוי אסור. או שמה, הסברה הזו לכשעצמה היא הסיבה לאסור. אסור לאסור מדין מי כמידי. הצד הזה בעיניי הוא חידוש עצום. אבל מה האיסור? מה האיסור? איסור חייב להסתמך עליו, על ביטול עשה. מה האיסור? אבל רב אלחונן ראה צד. האיסור הוא מי כמידה. סברה. סבורה דיורייסה. כמה מקומות בספרים שלי דנתי. סברה דיורייתה. זו סברה. ושורש האיסור וטעם האיסור זה מי כמידה. כך משמע מדבר הנוי דביהודה. כפי שציינתי, תניונה. חושי משפט נון תת. בייס שלוימה. חושי משפט קוף למד בייס. תשובס מרם שיק יורדי הקוף נון ה', וזה חידוש רחוק ביותר, אבל כדרכנו בשיעורים האלה. השיעור הזה לא נועד לפסוק הלוך על המייסה, אלא גם רק פלפול לשולטוירה וחדלס לשמייצה. מרם שיקיור ידי עקוף נון ה' אומר, הריגת עובר אסור מדין חוצי שיר עושה מן התוירה. אדם קטן, אדם שעוד לא יצא לאוויר העולם, מעין חוצי שיר. אז במנחסו של פרשס ויקרו, עוד פעם שהקדוש ברוך יעזור לי לראות בקרוב את המדורה החדשה יוצא לאור העולם. מנחסו של פרשס ויקרו יש אריכות גדולה בדיני חוצי שיר, ושם הבאתי הרבה מקורות בעניין חוצי שיר באיכות, לא בכמות. המקור של חוצי שיר עושה מנתו מחלוקת רבי יוחנן ושלוקש ביום דף עין דלת, שם מדובר בחצי כזית, חצי רביעית, חצי כוסבס, חצי גרגרס במלוך השבס. אבל הבאתי הרבה מקורות, וביניהם גם המרמשיק הזה, שיש גם לפעמים חוצי שיר איכותי. יש בו ממהות האיסור, אבל לא מהחפצה או מהגברה, אין בו איסור במלוא המובן, אף על פי שבמובן מהותי יש מעין איסור דיורייתא. בקיצור, כותב המרמשיק, הריגת עובר אסורה מדין חוצי שיר עושה מן התוירה. מדובר בחידוש עצום. אבל אם בפלפול עסקינן, והפירוש הזה כל כולו פלפול, אני רוצה להוסיף פלפול על גבי פלפול. אולי לפי זה נוכל להבין למה גוי כן הרג על העוברים. משום שרמב"ם בהלכות מלאכים פרק י' הלכה י' כותב, לא ניתנו שיעורים לבני נויח. ומדברי הרמב"ם למדנו שבן נויח נהרג גם על חוצי שיעור. לא ניתנו שיעורים לבני נויח. אז אם הריגת עובר זה כמדין חוצי שיעור, אז גוי נהרג על חוצי שיעור. יש מקום לומר, כי שהרמב"ם כותב, לא ניתנו שיעורים לבני נויח, זה רק על השיעור הקלאסי הכמותי. אבל אולי כאשר מדובר בחוצי שיר במהות, באיכות, גם בבני נויח חוצי שיר איננו כגוף האיסור. אז אין לחקירות בדרכי הפלפול, כי כל הגישה של המרמשיק הוא בדרך הפלפול. שני מקורות שמקילים בהריגת עובר, זה שני המקורות מרבותינו הראשונים, וזה מעניין. שתי תשובס במהרית, שתי תשובס ברדבז. מהרית ורדבז היו עמודי ההלכה. תשובס מהרית מדובר בסימן צדק זין, סימן צדק תת. תשובס הרדבז, חלק בייס תופרש צדק ה', חלק ח', סימן חב ב'. תשובס מהרית, יש מעין סתירה בין שתי התשובות. סימן צדק זין, כותב מהרית, האיסור להרוג עובר זה מדין חובל, חובל בגוף האישה. מדבריו יוצא כאשר זה לטובת האישה, אין איסור של הריגת עובר. סימן צדיק ת' כתוב בדברי המרית שכל האיסור של הריגת עובר זה רק מדיני ממונות, אבל אין בזה נגיעה של עיבוד נפשות. השני התשובות של המרית יש בהם פעולה יתרה, אבל בשיש קצת סתירה ביניהם. רב מוישה מחמיר עד למאוד בהפסקת הריון בהריגת עובר כפי שציינתי בתחילת השיעור, והוא צריך להתמודד עם תשובס מהרית. כותב רב מוישה חידוש מדהים, והוא כותב, מכיוון שבתשובס מהרית אני חושב בסימן צדיק ת' אין חתימה, לא כתוב שם חתימת יד קודשו של מהרית, הוא אומר אולי זה לא מהמהרית. עובדה שהוא לא חתום. בוודאי קשה לומר דבר כזה. תשובס מהרית במשך מאות שנים אנחנו מוצאים את התשובה הזו, אני לא יודע למה זה לא חתום, אבל יש המון תשובות בדברי הראשונים שאין אליהם חתומה. הרדבז דן בשתי סוגיות, בייס תופריש צדיקי, חטא חוב בייס. חלק חטא חוב בייס הוא דן בדין כהן שהרג עובר, האם הוא יכול לעלות לדוכן? ורדבז כותב, כן, הוא יכול לעלות לדוכן, משום שאין הריגת עובר, זה לא כהן שהורג את הנפש, לא יעלה לדוכן. כהן שהורג את הנפש איננו עולה לדוכן, משום שהנביא אומר, ובפרוסכם כפיכם עלים עיניי, ידיכם דמים מלאו. ומכאן עמדו חזר, כהן שהורג את הנפש לא יעלה לדוכן. אומרת בז, הריגת ובז זה לא הורגס הנפש, הוא יכול לעלות לדוכן. כך בסק המוגן אברהם, סמל קוף חוף חסיף, קוד נון גמל. מוגן אברהם לא מביא את הרדבז, משום שחלק חץ של תשובה של הרדבז נתפס רק בתקופה שלנו. זה לא היה לעיני האחרונים. המוגן אברהם מביא את ההלכה הזו בשם הרלבח, אבל כפי שציינתי, מופיע גם רדבז. והרדבז גם חלק בייסה מתופרי צדקי כותב, שהריגת עובר זה לא סופק נפושס, זה לא נוגע לדין הנפושס, אלא לדין המומנס ולאיסור באלמה. אז אמרתי שש גישות ושש מקורות בקשר להריגת עובר. הדרך השביעית שהיא של המנחסו שם. דרך השביעית מה שנר עיקר לניוס דייתי, כפי שכתבתי בכמה מקומות בספרים שלי. האם חייבים להציל עובר? ודאי שכן. שערי מחל על אינשארס כדי להציל עובר? וזה דין שאנחנו מוצאים ברמב"ן בתורס האודם, וברן, מסכת יומה, דו בייז ומד בייז מסכת יומה. תחילת פרק חס, על המשנה, עוברה שהריחה מותר לאכול ביום הכיפור. אז נחל קורשי נמאים חיי האם בסכנה, או שההיריון בסכנה. ורן אומר, ההיריון בסכנה, ואף על פי כן מותר לאכול ביום הכיפור, ומתר לך לשבס. והרמב"ן ורן שניהם מביאים בטעם בשם הלוחס גדולויס. למה מותר לך לשבס כדי להציל עובר? עובר איננו נפש. הורגים עובר כדי להציל את האם, אז מה ייתה לך לשבס להציל עובר? חללו לבשה בסחס, כדי שישמור שבוס או יזהר בה. מנחסו שפרשס ישראל יש עריכות גדולה בדיני פיקוח נפש. ושם הרחתי בסברה של חלל או לבשה בסחס, כדי שישמור שבתות הרבה. יכול להיות שזה בפרשס ויקל, אני לא בטוח פרשס ישראל. אבל מכל מקום, אומר הלוחס גדולס, פיקוח נפש דרך השבס, נעמדנו מפסוק אחר, וחי בהם ולא שיומס בהם. אבל הוא בר איננו נפש. ויאף על פי כן, מותר לך לשבס כדי להציל אותו, חלל אולב שבס אחס כדי שישמור שבוס עזר בה. יש כאן חיים פוטנציאליים. אם אנחנו נחל לשבס כדי להציל את העובר בעזרת השם, העובר יצא לבין העולם, ויגדל לתפרת וישמור שבוס עזר בה. אם מותר להרוג עובר, לא ייתכן שמותר לך לשבס כדי להציל עובר. וכי יעלה על הדעת שמותר לך לשבס לעשות דבר שלא חייבים לעשות אותו בכלל? וכי יעלה על הדעת שמותר להרוג עובר, ומותר לך לשבס כדי להציל אותו? אלא תעתה דסתרי. צריך מצווה שידחה את השבת. אם אין מצווה להציל עובר, איך יכול להיות שהצלתו דוחה השבת? בעוד 10 דקות, רבע שעה, אני אאחד פרק קטן מהשיעור הזה, 5 דקות עד 10 דקות, באמת לדון, האם ייתכן שמותר לך לשבס לעשות מעשה שכלל לא חייבים לעשות אותו? נביא מקורות מעניינים, אבל פשיפשטוס הדבורים פשיטה, וכך נראה לי עיקר, גם אם נמצא מקורות אחרים, נצטרך ליישב אותם, אבל לא ייתכן שמותר לך לשבס להציל דבר שאין כלל מצווה להציל אותו. לא ייתכן שיש שני עוברים בפנינו, שני נשים מעוברות. לאישה זו נהרוג את העובה, ולאישה זו נחלל שבת כדי להציל אותו. אלה זה תרתי דסתרי. ואני אומר, אותו טעם שמתיר לחלל שבת, מלמד שחייבים להציל את העובר, ומכאן שאסור להפסיד ולהרוג עובר. הכל מבוסס על חלל אולב שבס אחס כדי שישמו שבוס יסער. עובר איננו נפש, ולכן מחתכן הסברה דבורם עבורם כדי להציל את האם. אבל עובר זה נפש בפוטנציה, נפש פוטנציאלית, ולכן אסור להרוג, אסור להפסיק הריון, מצווה להציל, ואפילו מחל על שבס, ואוכלים ביום הכיפור כדי להציל עובר. למה? חלל אולב שבס אחס, כדי שישמור שבתות הרבה. התורה מקפידה גם על חיים פוטנציאליים, אף על פי שכרגע הוא איננו נפש. זה נראה לי עיקר. אז בערך אין דף זין עומד א', יש סוגיה חשובה. אני אמרתי, הסוגיה המרכזית זה המשנה פרק זין מההולס, שמובא בסנהדרין ע' בעז עומד בעז, אבל יש עוד סוגיה חשובה ביותר. אישה שנידונה למוות והיא יוצאת להיהרג, והיא בהיריון, אין ממתינה לה עד שתלד. היה סברה לומר, תמתין עד שהיא תלד? למה להפסיד את העובר? היא חייבת למות לפי משפט התורה. היא עברה על עבירה שחייבת מיסס בייסדן. מסבירים הראשונים, עינוי הדין. ברגע שבייסדן פסק שמישהו חייב מיתה, ממיתים אותו בו ביום משום עינוי הדין. הצלת העובר לא מצדיק עינוי הדין. והגמור שואלת פשיטה, והשאלה הזו מדהימה, פשיטה? מה, למה זה פשיטה? והגמור אומרת, הווי ימיני שממתינים עד שהיא תלד, כי דמי ולדות שייכים לבעל, והבעל רוצה את הולדות, זה בדין המומנס. ולכן יש כאן מקור, שלמרות שכותבים התוסס אסור להרוג עובר, אבל לא מענים את דין האם כדי להציל את העובר. מאידך, מאידך כתוב שם בגמורה. אישה בהיריון שנפטרה, מחתכים את הבטן שלה כדי להציל את העובר, להוציא את העובר. הרי שמצד אחד אנחנו מנבלים את האמת כדי להציל את העובר. מאידך, אין לענות את דינה ולגרום לה סבל נפשי כדי להציל את העובר. אז חזל בעומק חכמוסם מצאו איזון. מצד אחד, האישה נפטרה, העובר עדיין בחיים, מחתכים את בטנה כדי להציל את העובר. יש כאן ניבול אמת? ניבול אמת נדחה כדי להציל את העובר. אבל לא עינוי הדין. עוד כתוב שם בגמורה, אם היא יוצאת להיהרג, ואין ממתינים עד שתלד, יש איתה בגמרה שמקים אותה בביטנה כדי להרוג את העובר, כדי למנוע ניבול לאחר מותה. ושוב הסגאוינם, ריש מם חט. יש תשובה פלאית. אבל מי שבקי בספרות הגאוינם יודע שלפעמים לא תמיד שוב הסגאוינם תואמות את מה שכתוב בגמורה, מה שכתוב בשס. זה באמת תעלומה שצריך לדבר עליה, למה ואיך זה יכול להיות, אבל זה עובדה. אז שוב הסגאוינם הם ריש ממחת. כתוב שאישה שנפטרה מניחים אבן על בטנה כדי שימות הולד. ובתשוב הסרדבא שציינתי, חלק בהיסטוף רש צדקי, הוא מוכה מחאה גדולה על מנהג מצרים, כך נגעו במצרים, והוא כותב שזה נגד גמרא מפורשת, בערך אין דף זין. מחתכים את בטנה כדי להציל את הולד. מה פתאום להרוג את הולד? האישה כבר נפטרה, למה לא להציל את העובר? והרדבז מוכה נגד המנהג הזה, אבל למדנו מדבריו שכך נהגו במצרים. הרדבז היה הרב הראשי של קהילות מצרים. אנחנו מוצאים תשובה בעניין הזה גם בשבוס ינקב. שרס שיבס, שבוס ינקב, חלק א' סמין י' ג' מביא את תשובס הגאוינם, והוא לא מצא יישוב. כפי שאמרתי, בימי הגאוינם לא תמיד הם פסקו לפי חזל, אינני יודע להסביר מדוע. אבל מכל מקום, הבה נסכם את כל מה שדיברנו עד לרגע הזה. שלוש הלכות מצינו בעובר. למרות שיש משנה מפורשת, מפסיקים הריון כדי להציל את האם, ורשי מסביר בסנהדרין בעובר איננו נפש, מצווה להצילו. מחללין שבת ויום כיפור כדי להצילו, ו... אסור להורגו. וכל אלה, לדעתי, נובעים אותו מקור. חלל עולב שבס אחס כדי שישמור שבתות הרבה. לא מבאי שאסור להרוג עובר, אלא אף מצווים אנחנו להצילו. וזאת למדנו מערך אין זין ומדלף, מחתכים את בטן האם כדי להוציא את העובר כדי להציל אותו. ויתרה מזו, לא רק שאנחנו מצווים להציל אותו, גם אכל הנשבס ואוכלים ביום כיפור כדי להציל את העובר. אז אמרתי מקודם שנראה לי דבר פשוט, שאם אכל הנשבס כדי להציל, בהכרח שמצווים להציל. לא ייתכן לחלל שבת לעשות דבר שאנחנו לא צריכים לעשות. וזה תאים על התויסס בנידם עמדה, שמשמע מדבריהם שמוטל על הגובר. כבר הזכרתי מקודם שיש מן האחרונים שרוצים למר, לאו דווקא מותר, אלא שפטורים, אבל באמת קשה לי ישב את הדברים.
כל הלשון.
גמור המפורש ששבס קוף למד בייס ומד א', היי אומנדלו מייץ, מעבירים אותו. מוהל שלא עושה מציצה, פוסלים אותו ומעבירים אותו. אף על פי שמציצה, לפי ההלוך, איננו חלק אמיתי של מילה. מילה כולל שני חלקים, מילה ופריה. הגמור אומרת, מציצה זה רק למנוע סכנה. צורך קיומי למנוע סכנה מן הוולד. לפי הקבול ולפי הזוהר, מציצה זה חלק של המילה, וכתבתי על זה בעריכות בתשובה. בעניין הפולמוס הגדול, בעניין מציצה בפה. אבל מכל מקום הגמור אומרת, מכיוון שמציצה דויכה שבס, באחרי איך שחייבים למצוץ, ולכן מועל שלא מוצץ, מעבירים אותו. מה הגמור אומרת? מכיוון שמציצה דוחה את השבס בהכרח, שחייבים למצוץ. אז אולי זה רק משום שמציצה איננה מצווה, אלא פיקוח נפש. אם זה לא פיקוח נפש, אז איך מותר בשבת? אבל כאשר אנחנו מדברים במצוות, אולי הדין שונה. אבל אני חוזר ואומר, לכל הסברה פשוטה, אם אנחנו מחל הנשבס כדי לעשות מעשה, לא ייתכן שלא חייבים לעשות את המעשה הזה בכלל. אם זה לא מצווה, אם זה לא חיוב, איך זה ידחה שבת? אבל יש לזה כמה קושות. הבו במחתרס, סנהדרין ע' בייס. מדברי הרמב"ם מבואר שלא חייבים להרוג הבו במחתרס, מותר, אבל לא חייבים. ואף על פי כן כתוב להדיה בגמורה, לומדים את זה מהפסוק, מותר להרוג אותו אפילו בשבס. הם לא חייבים להרוג, איך מותר להרוג בשבס? אולי פיקוח נפש שאני, וזה לפי החזון איש, אור החיים, נון טס עוז דלת. יש חידוש עצום בחזון איש, אבל זה רק החזון איש אומר, ויכול לומר דברים כאלה, בדקות הפסיקה. חזון איש מדבר על תינוק קטן, תינוק קטן, שאוכל מאכלים מסוימים, האם אותה לבשל לו את המאכלים האלה בשבס? אומר החזון איש, אם יש חשש של קלקול קיבה, כאשר יחליפו לו את המאכלים, יכול להיות שזה בכלל סופק נפושס לכולה, וזה דוחה שבס. ואז כותב החזון איש, אם האם חוששת, שזה עלול לפגוע בתינוק, מוטל על החל השבס, ואין מזניחן אויסו. אבל הרוצה לסמוך על הקודש ברוך הוא, ולא לחשוש, ולא לבשל, אלא לתת לו מאכלים אחרים, מוטל לו להחמיר, ואין מזניחן גם אותו. למדנו מדברי החזון איש, שבתחום פיקוח נפש, שדויכה שבס, יש לפעמים שטח אפור, לא הכל מוחלט. וכמי שפסק באלפי שאלות, בסוגיות של פיקוח נפש, אני כל כך מבין את החזון איש, יש הרבה מצבים שאין לנו עליהם אמירה ברורה. יכול להיות סכנה, יכול להיות לא. סכנה רחוקה, ולא תמיד אנחנו יודעים מה המספרים, איזה משקל לתת לסכנה שהיא לא סכנה קרובה, אלא סכנה באחוזים בודדים. אומר החזון איש, מישהו רוצה להקל אחד על שבס, יש רשות בידו. זה מוגדר אצלו סופי פיקוח נפש. אבל לא תמיד אנחנו אומרים שחייבים לך לשבס. לפעמים יש שטח שרוצה לחמיא ולא לך לשבס. אין מסכיך הנויסה וגם אותו אין מסכיכים. אז יכול להיות שכך גם בבו במחתרס. בו במחתרס איננו רודף להדיה. הוא לא בא להרוג. אבל חזל משערים. אם הוא חוטל לתוך בית הוא לוקח בחשבון שבעל הבית יעמוד כנגדו. ואז הוא עלול להיות בסכנה ולכן הוא יהרוג את בעל הבית, ולכן יש לו דין רוידף. אבל הוא לא בא להרוג. ולכן גם זה מצב אפור. מותר להרוג אפילו בשבס, אבל לא חייבים להרוג. וזה לא סותר את ההנחה הבסיסית ביותר שאני טוען. כאשר לא מדובר בספקות של פיקוח נפש, אלא בעובר. אם לא חייבים להציל עובר, לא ייתכן שמותר לך לשבס כדי להציל אותו. ולכן אני חוזר ואומר, שלושת ההלכות האלה, האיסור להפסיד היריון, המצווה להציל היריון, והייתה לך לשבס המנת להציל היריון, כל אלה הם מקשו אחס וחבילה אחת, והם נובעים מן הסברה של חלל עולב שבס אחס, כדי שישמור שבתות הרבה. אז הגמורה בסנהדרין עין בייז ומדבייז מביאה את המשנה. אישה שמתקשה בלידתה, כל זמן שהעובר לא הוציא את ראשו, מחד חנויסי עבור המעבורים. הוציא את ראשו, אין הוגים בו. אין דויכן נפש מפני נפש. ונשאלתי המון פעמים, כאשר באמת יש היריון שמסכן את האם, וזה מצוי מאוד. מפסיקים את הריון כדי להציל את האם. אבל הרבה פעמים נדרשתי לשאלה כאובה ביותר. אישה בהיריון ומתגלה אצלה סרטן. סרטן שיש צורך לטפל בו באופן מיידי, בכימותרפיה, ולא נותנים כימותרפיה אלימה חזקה לאישה בהיריון. ישנה כימותרפיה קלה שאפשר לתת לאישה בהיריון, אבל ישנן סוגי כימותרפיה שלא נותנים לאישה בהיריון. האם נמתין עד אחרי הלידה? ומי יודע? יכול להיות שנאחר את המועד ולא נוכל להציל את האם? או שמא מפסיקים את ההיריון כדי לנסות להציל את האם, אף על פי ששום דבר לא מובטח. אז השאלה הזו, אולי יש בנפקא מינה אם זה לפני 40 יום או אחרי 40 יום. הזכרתי כבר בתחילת השיעור את דברי החב הסיור. החב הסיור כותב בדרך האור ובדרך ספק. יכול להיות שלפני 40 יום זה מאיה בעלמא, כלשון חז"ל, ולכן אין איסור של הפסקת היריון. רבים מן האחרונים כתבו את הספירה הזו, כל אחד מדעת את הנפשי. זה מתחיל עם החב הסיור סימן עמד א', אפשר לשוב את בי שלוימה שגם הזכרתי מקודם, כי בתשובה הזו יש כמה וכמה חידושים גדולים. בי שלוימה, חלק בי סמל קוף למד בייס. תוירס חסד מלובלין, רב שני הזלמה מלובלין, היה מגדול לפוילן סוף ימיו, היה בירושלים, מגדול ירושלים. תוירס חסד, חלק בייס, חושם משפט למד גמל, סמל למד גמל, אחי יזר. רב חיים מויזה חלק גמל סמל סמכי, רב פעולים. יורדי החלק ד' סמל יוד זיין. והמקור האחרון ברשימה שאני מצטט, וזה מחזיר אותנו למקור הראשון של השיעור היום, צפנס פניח א' נונטס, כל אלה סבורים. לפני 40 יום אין איסור גמור, משום שזה מאיה בעלמא. אז חלק מהמקורות שציינתי רק מצרפים את הסברה הזו לצירופים וצדדים נוספים, וחלקם כותבים באופן מוחלט. רב שמואל אנגל חולק על כל ההנחה הזו. תשוב הסמרה שאנגל, חלק זין, סמם פה. ולכוי לזה תלוי בטעמים שהסברתי מקודם. אם זה מצד הריגה, יש מקום לומר. לפני 40 יום אין הריגה. אין עיבוד נפש, כי זה מאיה בעלמא. אם זה מצד הצוזר אליו התול, אין מקום להקל. חוצי שיר, צורך יום. אני דווקא מן המחמירים לפני 40 יום, משום שלשיטתי, אם כל הסברה זה חל על עולב שבס אחס, כדי שישמור שבוס או ישהר בה, אז מה זה משנה? ברגע שיש הריון, יש חיים פוטנציאליים. תניח את ההיריון הקטן הזה לנפשו, ובעזרת השם יוולד ילד בריא. אז אני דווקא לשיטתי מן המחמירים, ולא קל בעיניי להקל לפני 40 יום, אבל כאשר מדובר בשעת הדחה גדול, ובפרט כשזה נוגע לפיקוח נפש, אני אומר, מי שרוצה לסמוך על שבע גדול ליולים שציינתי, רשות בידו לסמוך עליהם. אבל הבה נחזור לסוגיה שלנו. למה הורגים את העובר כדי להציל אתם? כותב רש"י, זה לא נפש. אבל הרמב"ם בפרק א' מרצח הלכות טס, כותב, כי העובר הוא רוידף. וכולם תמיים על הרמב״ם. הלא הגמורה שואלת שאלה הזו, בסנהדן עין בייז ומדבייז. אם העובר הוציא את ראשו, אין נוגעים בו. וחזד שואלים, למה אין נוגעים בו? הוא רודף. העובר הזה מסכן את האם. למה אין דינו כרודף? הורגים את הרודף כדי להציל את הנרדף. והגמורה אומרת, משמיה קרד פילי. העובר הזה איננו רודף. אין לו כוונות רעות. הוא לא עושה מעשה. הוא לא מתכוון לפגוע בהם. עצם הקיום שלו בסיטואציה הזאת גורמת סכנה להם, אבל זה מן השמיים. משמיה קרד פילי. בירושלמי יש סגנון אחר, סנהדרין מם דלת. אולי זה אותה כוונה רק במילים אחרות. בירושלמי כתוב, אתה לא יודע מי רודף את מי. מערכת הישראל שהתינוק רודף את האם, אולי האם רודפת את התינוק. אני חושב שזה עושה סברה, אותה סברה שבבבלי, משמיה קרד פילי. אז איך הרמב״ם כותב רודף? השאלה כפולה ומכופלת. איך הרמב״ם כותב רודף כאשר בגמורה כתוב הוא לא רודף משמיים קרד פלי? אם הוא כן רודף, למה יוצרו שאין נוגעים בו? שאלה שנייה. שאלה שלישית. הרי הגמורה מחלקת. המשנה מחלקת בין יוצרו שללא יוצרו, שהוא בהכרח שלא יוצרו שאיננו נפש, כפי שכותב רש"י. אבל יש נפקמינה עצומה בדברי הרמב״ם. וזה מביא אותנו לשאלה של אישה בהיריון, שמגלים אצלה לא עלינו מחלת סרטן קשה וצריך לטפל בה. אם הייתה להרוג את העובר להציל את האם, זה מדין רודף. כאן העובר איננו רודף, כי היא מסתכנת לא על ידי ההיריון, היא מסתכנת על ידי הסרטן. אז אם כל היתר להפסיק את ההיריון זה מדין רודף, זה נכון באישה שמתקשה על ידי ההיריון, על ידי הלידה. העובר גורם לה סכנה, העובר מסכן את נפשה, אבל בנידון דידן, מה שמסכן את נפשה זה הסרטן, לא העובר. אז לפי הרמב״ם אין היתר. אבל לפי רש"י, היתר להרוג את העובר זה כי הוא לא נפש. אז לא חשוב מה גורם סכנה לאם. כדי להציל את האם, אנחנו נפסיק את ההיריון. מי שדם בשאלה הזו זה שאלס את שובס, כוח שור, סימן חוף חס. מי היה כוח שור? התשובה הזו נכתבה לפני 260 שנה, קצת יותר, תוף קוף טס ווב. 267 שנים, 66 שנים. הוא היה בן דורו של הנוידי ביהוד אחד מגדורי הדור, רבי יצחק שור. והוא דן לא בסרטן. לא הבחנו לפני כל כך הרבה שנים בדיוק איזו מחלה. אבל אישה שהייתה לה דימום קשה באמצע ההיריון. והרופאים אמרו, הדימום לא נגרם על ידי העובר, אבל אין דרך להציל את האם, אלא אם כן נפסיק את ההיריון. כוח שור פוסק, העובר איננו רודף, כי לא הוא גורם את הדימום, ולכן אין נוגעים בו. המסקנה הזו תמועה בעיניי. אז מה שימותו שניהם? לא תמיד אומרים טוב עם השניים מנוחות. לא. בפיקוח נפש, בסקונס נפש, אז לא אומרים טוב עם השניים מנוחות. טוב הוא אחד מן השניים. שבל טייס פירושו ששניהם ימותו, לא חבל? ולכן קשה לקבל את הפסק הזה. אבל הוא טוען, רמב״ם, הייתה להפסיק את ההיריון, זה רוידף, אבל כאן הוא לא רוידף. אז אני רוצה להגיד לכם את הפשט שלי בדברי הרמב״ם, ולפיו מפסיקים את ההיריון. בדרך כלל אני אוהב את מה שאני כותב, ואני משוכנע במה שאני כותב, אבל החידוש הזה יש לי הסכמה שאין חשוב ממנה. הסכמה של מורון רבנו הגדול אביעזרי הרב שך. בצעירותי זכיתי לקרבה יתרה מהרב שך. לא יודע למה מצאתי חן בעיניו, אבל היה לי קשר מיוחד עם מרן הגדול. עד כדי כך שבמחזור האחרון בפונוביץ' שלמדו פסוחים והרב שך אמר שיעורים, אמרו לי בני הבית שמנחסו של היה לשולחן שלו, מנחסו של פסוחים, ו... ומדי פעם הוא יהיה בספר. ואני קיבלתי מהרב שח הסכמה, הסכמה אישית, על שני סימנים שכתבתי בספרים שלי. מנחסו שבו וכמה סימן מן, מדור הכמה, מה שכתבתי בגד יאוש, ומנחסו שפסוחים סמחוב חס, מה שכתבתי בגדר רוי דייף. ואת הסברה הזו אני משתף אתכם עכשיו. כי דברי הרמב"ם ממתי מגדוילה, נגד הגמורה, הגמורה אומרת שהוא לא רוידף משמה יקרה עד פלי. ואם הוא כן רוידף, למה יוצא רוי שאינו גם בוי? כתבתי דברים, והרב שח התלהב מהסברה הזו והסכים. שני דינים ברוידף. כאשר אנחנו באים להציל רצח, הריגה, מדין רוידף צריך רוידף בכוונת מכוון. עד כדי כך שהגמור מסופקת עם קוטן, יש לו דין רוידף, כי לא הוא בר דעת. הגמור אומרת, גם אם הוא לא בר דעת, אבל יש כוונת מכוון, הוא מתכוון לרדוף ולהרוג, ולכן ניתן להצילוי בנפשוי. אבל יש עוד דין רוידף שלמדנו בבובה קמה קוף י' זיין. בובה קמה קוף י' זיין מדובר במעבורת. מעבורת שמעבירה חפיצים מצד הזה של הנהר לצד השני. אנשים המיסו סחורה, אחד המיס חמור, והחמור מתחיל להשתולל באמצע הדרך. וכל הספינה יכולה לרדת לטמיון. זורקים את החמור מהספינה לתוך המים, והוא הולך לאיבוד כדי להציל את כל מה שיש בתוך הספינה. כי הוא רוידף. חמור אין לו כוונת מכוון. איך חמור יכול להיות רוידף? ומכאן אני למד, יש שני דינים ברוידף. דין אחד שמתיר הריגה, איבוד נפש. הדין הזה איננו קיים, אלא כאשר הרדוף מתכוון להרוג. רק אז גזרס הקוסוף ניתן להציל בנפשי. יש דין נוסף כאשר אנחנו עוסקים בזכויות. כאשר זכויותיו של פלוני סותרות את זכויותיו של אלמוני. זכויות ממוניות וכדומה. אז מי גובר? מצילים את זכויותיו של מי ופוגעים בזכויותיו של מי? זכויותיו של הרודף נדחים כדי להציל את זכויותיו של הנרדף. אני משתמש במונח זכויותיו, כי הגמרא בבבא קמא מדובר בזכויות ממוניות. אנחנו מדברים על הזכות לחיות. אבל בדין הזה של רוידף לא צריך כוונת מכוון, כמו חמור. חמור איננו בר דעת, איננו בן בחירה. חמור שמשתולל זה טבע, זה אינסטינקטים. אבל בכל זאת יש לו דין רוידף שזכויותיו של הבעלים נדחים בפני זכויותיהם של אחרים. וזה הדין השני של רוידף. כאשר גם הוא אומרת, יוצא רוישוי אין הוגים בו, אין דויכן נפש מפני נפש. אין לו דין רודף, כי התינוק הקטן הזה שעכשיו יצא לאוויר העולם, אין כוונת רדיפה. אבל כאשר הוא עדיין בבטן אמו, הוא איננו נפש. רק מדובר בזכויות? מי אומר שהזכויות של העובר? העובר יש לו זכות לחיות, כדי שיש משבוס לסער. הוא לא אדם, הוא לא נפש, אבל יש לו זכות? יש לו זכות להיוולד. יש לו זכות לגדול. יש לו זכות לצאת לאוויר העולם. כדי לדחות את זכויותיו של העובר, להציל את אמו, לא צריך כוונת מכוון. בכל עניין ובכל דרך, שהוא מסכן את האם, באופן ישיר או באופן עקיף, יש לו דין רוידף לעניין שזכויותיו נדחים כדי להציל את האם. זה הפירוש שלי בדברי הרמב״ם. לפירוש הזה הרב שח סמך את ידו. לפי הפירוש הזה, גם במקרה של סרטן, אנחנו מקפחים ודוחים את זכויות העובר לצאת לאוויר העולם כדי להציל את נפש האם. בין אם העובר מסכם את האם באופן ישיר ובין באופן עקיף, כמו בסיפור של הבחור שור, שאישה שדיממה,
וכדי להציל אותה היה צורך להפסיק את ההיריון. ואני פוסק שלא כדברי הכוח שור. קיצרתי במקום שראוי להאריך, והסוגיה כל כך נכבדת וכל כך רחבה, אפשר לדבר שעות, אבל אני חושב שמצינו לפחות את שורשי העניין. שבע ביורים, מה האיסור של הריגת עובר? וכמה וכמה חקרי הלכות חשובים ביותר עד לפסקי הלוך על המייס. אז השבוע אנחנו פותחים את חומש שמויס, ובחומש שמויס אנחנו מתחילים ללמוד על גולוס מצרים ועל גאולס מצרים. והרמב"ן קורא לחומש שמויס ספר הגולוס והגאולו. ובתחילת הפרשה, כפי שזה אתה ראינו, אנחנו קוראים על גזירס פארוי, על מסירס נפש של המיילדס ועבריויס, והסיפור מתפתח, והקודש ברוך הוא מתגלה למוישה רבינו מתוך הסנה, ושולח אותו לבני ישראל במצרים כדי לרומם את רוחם ולהבטיח להם את הגאולו, ושלוח אותו לפארוי, לדרוש ממנו לשחרר את בני ישראל. ויהי ממוישה אלו אלוקים, הנה ינו החיבול בני ישראל, ואמרתי להם אל הכי ושכם שלוחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מו אומר עליהם? הם ישאלו אותי, מי זה השם אלוקים? מי זה אלוקי אבותינו? מה שמו? מה אני אמור לומר להם? ויאמר אלוקים אל מוישה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כי תאמר לבני ישראל, אהיה שלוחני אליכם. לשיטת הרמב"ם, אהיה אשר אהיה זה מהשמש שאינם נמחקים. אז למה אני מעז לומר את המילים, ואני לא אומר אכה כמו אלוקים? משום שזה מחלוקת הראשונים, ואני חושב שהם מכוונים בשעת האמירה שלא לשם השם, מותר לומר. מה הכוונה? אהיה אשר אהיה. שישה פירושים אנחנו מוצאים בדברי רבותינו הראשונים. רש"י במקום מפרש. תאמר לבני ישראל, אהיה אמורם בצור זו, ואני אהיה תמיד איתם, גם בגלויות אחרות וצרות אחרות. ומוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, די לצור בשעתו. הם סובלים סבל נוראי בגולס מצרים. למה לומר להם שיהיו עוד גלויות? אומר כביכול לקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אתה צודק. אל תאמר אהיה אשר אהיה, אלא תאמר להם, אהיה שלוחני אליכם. אני איתכם, אני אהיה איתכם ואני אוציא אתכם מארץ מצרים. הרמב"ן מפרש, כאשר מוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, בני ישראל ירצו לדעת מה שמו, מה אומר עליהם. אומר הרמב"ן, תאמר להם שהם לא צריכים לדעת את שמי. למה הם שואלים שאלות לא רלוונטיות? הם לא צריכים לדעת את שם השם. תאמר להם, אהיה שלוחני אליכם, אני אהיה איתם, אני נמצא איתם. אמוי ונוכי בצורו, הקדוש ברוך הוא נמצא אותנו, וזה הכוונה, אהיה שלוחני אליכם, הם לא צריכים לדעת את שמו. לפי רש"י והרמב"ן בפירוש הזה, לא מדובר בשם השם, להפך. הרמב"ן אומר, תאמר להם שלא צריכים לדעת את שמי. עוד פירוש כותב הרמב"ן, אהיה אמוהם כאשר הם יהיו אימי, מידו כנגד מידו. הם יאמינו בי, אני אשיע אותם. אהיה אמוהם כאשר הם יהיו אימי. והקודש ברוך הוא נוהג עם האדם מידו כנגד מידו, בדרך שעוד המועדת מודדים לו מן השמיים. עוד כותב הרמב״ם בשם רבינו סעדיה גאון, אהיה אשר אהיה, אני ראשון ואני אחרון, ומבלודי אין אלוקים, והקודש ברוך הוא חי וקי, קיים לי אולם ולי אול מיילומים. זה הכוונה, אהיה אשר אהיה. אני אהיה לנצח, והייתי לנצח, מאולם עד הוא אולם. הרמב״ם מביא בשם הרמב״ם במועי נבוכים. יש רק דבר אחד שקיים, כי הוא חייב להיות קיים, וזה הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא קיים, כי לא ייתכן שלא יהיה קיים. כי הקודש ברוך הוא נמצא, משום שהוא נמצא. ואי אפשר שלא יהיה נמצא. וכדיבר רמב״ם ברש משנה תורה, הלכה ראשונה ביסוד התורה, יש שם מוציא, שכל הנמצאים בשמיים ובאורץ, ומה שביניהם אינם נמצאים אלו, מאמיתת, אמיתת, ימצאו, ניסוח מדהים של הרמב״ם. כך הרמב״ם מפרש, אהיה אשר אהיה. אני אהיה כי אני אהיה. אני נמצא כי אני נמצא. כל הנבראים האחרים נמצאים מסיבה מסוימת. כל הנמצאים האחרים נמצאים כי מישהו המציא אותם. רק הקודש ברוך הוא נמצא כי הוא נמצא. והוא יהיה כי הוא יהיה. הוא נמצא כי אי אפשר שלא יהיה נמצא. וזה עומק הסוד של אהיה אשר אהיה לפי המים נבוכים של הרמב״ם. וזה מביא אותנו לפירוש השישי, שהוא פירוש מדהים של פירוש הרשב"ם על התורה בפרשה זו בפסוק הזה. והרשב"ם כותב, אין מגלים אלא לצנועים. ולכן הרמב"ם כותב את הדברים, לא הרמב"ם, הרשב"ם כותב את הדברים בלשון אטבש. וכאשר קראתי את הדברים לראשונה, זה לא כל כך קשה, הוצאתי את וחשבנתי, זה לא סוד גדול, כל אחד יכול לעשות את האטבש. ומה שהרשב"ם כותב, וצופן את הדברים באטבש, כי אין מגלן אלה לצנועים. אנחנו קוראים לו הווי, הוא קורא לעצמו אהיה, אבל זה אותו דבר. כאשר אדם מדבר על פלוני, הוא אומר, הוא יהיה שם. כאשר אדם מדבר על עצמו, הוא אומר, אני אהיה שם. אהיה ויהיה, זו אותה תיבה בהטיה אחרת. תלוי אם אתה מצביע על מישהו אחר, על גוף שלישי, או אתה מדבר על עצמך. רומז הרשב"ם, שם הוויה, בעצם בשמיים לאוסד לובוי זה יוד קי יוד קי. יוד קי ווב קי זה שני עולמות. עולם הבא ועולם הזה. בעומק הוא אמס, השם הוא יוד קי יוד קי. ולכן אנחנו קוראים לקודש ברוך הוא הוויה. הוויה זה מלשון יהיה. אבל רק פעם אחת בכל התנך נדרש הקודש ברוך הוא לקרוא לעצמו. בדרך כלל אנחנו אומרים שם הוויה, רק פעם אחת בתנך העיז מישהו לשאול את הקודש ברוך הוא מה שמו. אומר משה רבנו קדוש וברוך הוא, הם ירצו לדעת השם אלוקים, מה שמו, מה מואמר עליהם. אומר הקודש ברוך הוא, אהיה. הוא אומר אהיה, ואנחנו אומרים יהיה, כך כותב הרשב"ם. אבל מה עומק השם? אהיה ויהיה גם יחד. אני חושב שהשם הזה רומז לבני ישראל ומחזק את ליבם. אנחנו חיים בשביל העתיד. אצלנו כל העולם הזה זה רק פרוזדור. אנחנו חיים פה כדי להגיע לשם. אנחנו חיים פה כדי להגיע לקץ הימין ונגלו כבוד השם. כל העולם כולו, כולו יראה, כי עין בעין יראו השם ושוב השם ציון. אז אנחנו חיים בשביל שם, בשביל מחר, כאשר יזרח שמשו של משיח. אנחנו נהיה שם, הקודש ברוך יהיה עמנו. אנחנו עוברים את ההסטפונים ומתחזקים, כי אנחנו נזכה לראות את האורס הפונים של הקודש ברוך בעתיד. וזו בשורת הגאולה. אומר הקודש ברוך הוא למוישה, תאמר לבני ישראל, אהיה, אני אהיה עמהם. זו תקופה קשה, תקופה של גולוס. אבל עברנו את הגולוס הזה פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואף על פי שיסממיה, אם כל זה אחר כלוי בכל יום שיובוי. וזה נותן לנו את הכוח, וזה נתן לבני ישראל את הכוח במצרים. בכל ערב ובכל לילה אנחנו מייחלים לבוקר. נפשי להשם משוימרם לבויקר. שוימרם לבויקר. שוימרם מה מלאר. להגיד אמונסכו בלילויס. הבקרים הם חסדים. להגיד בבויקר חסדכו ואמונסכו בלילות. זו בשורת הגאולה. וזה הסוד של איה אשר איה שאנחנו מוצאים רק פעם אחת בכל התנך כולו. ואחר כך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, ויאמר אוי אלוקים אל מוישה, כה יאמר אל בני ישראל השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלוחני אני אליכם, זה שמי לי עולם, וזה זכרי לדור דור. לך ויוספתו את זקני ישראל ויאמרתו עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם, ושעשוי לוחם במצרים. לפני המון שנים אמרתי פשט, ואני חושב שהוא פשט יקר בדרך דרש. מה שאמרנו מקודם זה בדרך פשט, בדרך קבולה, בדרך אמס. מה שאני אומר עכשיו זה יותר בדרך דרש. אבל הדברים יקרים, והדברים כתובים במנחסו של שיחוס על התורה פרשת שמואל, ובספר אמונה ובתוכן מנחסו שם, ספר שיקר לי עד למאוד על אמונה ובתוכן. הפסוק הראשון אומר, ויאמר אויד אלוקים אל מוישה, כה יאמר לבני ישראל השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב. קדוש ברוך הוא, מייחד את שמו על כל אחד מן האובס לחוד. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב לאמור. זה שמי ליעולם, וזה זכרי לדור ודור. אחר כך הפסוק אומר, לך ואומר ואוספתו את זקני ישראל ואמרתו עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראו אליי. אלוקי אברהם יצחק ויעקב ביחד. לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשו אליכם במצרים. למה בפסוק הראשון קדוש ברוך הוא מייחד את שמו לכל אחד מן האובס לחוד, ובפסוק השני ביחד? בו ומציע פי היומד בייז, יש סיפור מדהים. אליהו הנובי היה בא לבית מדרשו של רבי בכל יום ויום ללמוד תורה. יום אחד הוא לא הגיע. למחרת הוא מגיע לבית המדרש של רבי, שואל אותו, איפה היית אתמול? חיכינו לך בבית המדרש. אליהו הנביא אומר, לא יכולתי להגיע. רבי שואל, מדוע? והוא מגלה לו סוד. יש לי תפקיד בשמיים בכל יום, מספר אליהו הנביא לרבי, לרבינו הקודש. אני מאיר את אברהם, נותן לו את ידיו, מעמיד אותו בתפילה, כשהוא מסיים להתפלל, משכיב אותו שוב לישון, מאיר את יצחק, נוטל את ידיו, והוא מתפלל, ואחר כך יעקב. אתמול היה ראש חודש, לקח הרבה זמן. קריאת התורה, הלל, עד שגמרתי עם שלושתם, כבר עבר היום. שואל רבי, והוא לא מרפא. ראש השיבס פעם הוכיחו את תלמידיהם, גם תלמידיהם החשובים כמו אליהו הנביא, לא כמו היום של ראש השיבס, מפחד להעיר משהו לתלמיד. שואל רבי, למה לא הערת את שלושתם ביחד, שהתפללו ביחד, אז היית מקצר, היית מגיע לפחות לסדר שני לבית המדרש. ואז אליהו מגלה סוד בתוך סוד, והוא אומר, כאשר האובס הגדוי שמי יתפללו ביחד יבוא המשיח. אין כוח שיכול לעמוד מול התפילה המשותפת של שלוש עשר אובס, ולכן עדיין לא הגיע הזמן, ואין לי רשות להעמיד אותם שיתפללו ביחד, אלא בזה אחר זה. פלאי פלאות. ליבי יאמר לי בפסוק הראשון, הפסוק הראשון מתייחס לגאולה העתידה. זה שמי לי יאולם וזה זכרי לדויו דויו. בקשר לגאולה השלמה, לגאולה העתידה, עדיין לא הגיע הזמן, ולכן, כה יאמר לבני ישראל השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם לחוד, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב לחוד, כל אחד לחוד שלוחני. זה שמי לי יאולם וזה זכרי לדויו דויו. הפסוק השני מתייחס לגאולת מצרים. פוקוי פוקדתי אסכם וסעשוי לכם במצרים. לכן בפסוק הזה כבר למדו שלושתם ביחד. בפסוק הזה כתוב, לך ואוספתו זקני ישראל ואמרתו עלי המלכי ושיכם נראו אליי. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב ביחד. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פוקד פוקדתי אסכם את עשוי לכם במצרים. אני לא יודע איפה אליהו הנביא לומד היום. בכולל שלי לא ראיתי אותו. למיטב יכולתי לא ראיתי אותו. אבל מן הסתם הוא מגיע לאיזשהו בית מדרש, גם בזמננו. הווה נקווה שבעוד מספר ימים, שבוע וחצי, בראש חודש הבא עלינו לטויבו, אליהו הנביא יוכל להגיע לבית המדרש. שכבר תינתן לו הרשות להעמיד בתפילת אברהם, יצחק ויעקב ביחד, זה שמי ליוילם וזה זכרי לדויד דויום. שיהיה בבת אחת בחוד המחתל, אוקיי, אברהם, יצחק ויעקב, והם יתפללו ביחד ונזכה לביאס הגויל ולשועס ישראל וביאס משיח צדקנו במהרו ויומנו, אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.